הכל חי אונליין 93fm.co.il על ימי ספירת העומר עם הרב שי עמר.
שלום לכל המאזינים. נמצאים אנו בימי ספירת העומר, ימים שמחובתנו להתבונן ולראות כיצד אנחנו יכולים להתחבר בזמן הזה לימים ההם. בראש ובראשונה נאמר שר כוח לטכנאי השידור ישי פופובסקי, ועל ידו השנית מאו זבדי, ואנחנו מתחילים. ימי ספירת העומר אלו ימים שנוהגים בהם מקצת מדיני הבלות, ימים שאנחנו למעשה מזכירים את פטירתם של תלמידי רבי עקיבא, אותם 24,000 תלמידים, ואנחנו מעלים את הנושא הזה עד כדי קיום מנהגי אבלות, מקצת מדיני אבלות, היות והם לא נהגו כבוד זה לזה. זאת אומרת, השורש של כל האסון, הטרגדיה הגדולה הזאת, 24,000 תלמידים, כאשר אם נעשה חשבון למעלה מ-700 תלמידים ליום, הלוויות רבות ביום אחד, משום שלא נהגו כבוד זה לזה. כמובן שמדובר כאן בגדולי עולם, ואנחנו צריכים באמת לשאול, אם תלמידי רבי עקיבא, הרי כולם צדיקים היו בתכלית, למעלה מהשגתנו? למה נגזר על תנאים קדושי עליון עונש כזה? איך הם יכשלו בדבר כזה עד שנגזר עליהם כליה? חז"ל אומרים במסכת סנהדרין דף צדיק ט', מכאן אמר רבי אליעזר המודעי, המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות והמפר בריתו של אברהם אבינו והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה והמלבין פני חברו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. אומרים חז"ל, מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. וכאן אני שואל שאלה מאוד מאוד ברורה ופשוטה. הרי אפילו על עבירות חמורות, יש חלק לעולם הבא. לדוגמה, רציחה. אפילו שהוא חייב מיטה, אבל יש לו חלק לעולם הבא. ואילו מלבין פני חברו ברבים, שהוא רק אביזריו דרציחה. זה סניף של רציחה, כפי שהגמרא אומרת, דחזינה לדאזיל סומקה ועתי חברה, כאשר אדם מבזה את חברו, מבייש את חברו, מלבין את פניו ברבים ומתבזה, אין לו חלק לעולם הבא. על רציחה לא כתוב שאין חלק לעולם הבא. ועל התולדה של רציחה, שזה על בנת פנים, אין חלק לעולם הבא. הייתכן כדברים הללו? איך יכול להיות שהאבא, שזה הרציחה, לא נאמר עליו שאין לו חלק לעולם הבא? ואילו מי שמלבין את פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. בספר מעוז לתם, מביא דבר גדול, על פי הפסוק ובהיכלו, כולו אומר כבוד. מה פירוש בהיכלו כולו אומר כבוד? מה שייך בכלל המושג של כבוד אצל הקדוש ברוך הוא? וכי הקדוש ברוך הוא צריך את הכבוד המדומה שלנו? וכי מה שאנחנו כבני אדם חשים ומרגישים את העניין של כבוד, מגיע האדם עם חליפה אדורה, כולם עומדים לו, שרים לו, כבוד. אצל הקדוש ברוך הוא שייך את הכבוד המדומה הזה? מה פירוש המילים ובהיכלו כולו אומר כבוד? אלא קודם כל אנחנו צריכים להבין מה זה כבוד. כבוד פירושו של דבר לתת את החשיבות הנכון לכל דבר. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, ברא אותו בצורה שכדי להפיק תועלת מאיזה דבר, חייב האדם לכבד את אותו דבר. על ידי שאני מכבד את אותו הדבר, אני מראה שאני מחשיב אותו. כאשר אני מחשיב דבר, אני אדאג לכבודו, אני אחוס עליו, אני ארחם עליו. כל הדברים הללו מראים שאני אכן רוכש כבוד לאותו דבר. להפך, מי שמבזה דבר מסוים, הוא לא יזכה לתועלת היוצאת מאותו דבר. זהו הכתוב, ובהיכלו כולו אומר כבוד. בהיכלו של האלוקים, הכל הולך לפי הכבוד שבני האדם נותנים לאותו דבר. חז"ל אומרים בגמרא בברכות, כל המבזה את הבגדים אינו נהנה מהם לבסוף. אדם שלא מעריך את הכוח הסגולי שהקדוש ברוך הוא נתן בבגד, טבעו של הבגד לחמם, הוא מזלזל בזה, הוא בז לזה, אינו זוכה ליהנות מאותו בגד, על דרך הכתוב אצל דוד המלך, ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. כל המבזה בגדים אינו נהנה מהם לבסוף. זאת אומרת, החובה שלנו לדעת להעריך נכון כל דבר. ואם הוא לא עושה כן, זה מראה שהוא לא שייך לאותו דבר. נחזור לדברים שפתחנו בהם. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ריבונו של עולם, אפילו רוצח, לא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא. אז מי שמלבין את פני חברו שהוא דומה לרוצח, אין לו חלק לעולם הבא? איפה הפרופורציה בדברים? איפה המשוואה? מה הקו המכריע כאן? אולי זה גזירת הכתוב? אולי זה הלכה למשה מסיני בלי הבנה כמו פרה אדומה? תסבירו לי. לפי הדברים שהביא במעוז לתם הרב קריזנר זצ"ל, הדברים ברורים. אחרי שאנחנו מבינים שכבוד פירושו לתת חשיבות נכונה ומתאימה לכל דבר, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם שכדי להפיק תועלת מאיזה דבר, חייב האדם לכבד את אותו הדבר. ברגע שהוא בז לו, הוא לא רוכש כבוד, אלא להפך, הוא מזלזל באותו דבר, זה מראה שאתה לא מגיע לתכלית הרצויה של הקדוש ברוך הוא. מי שמלבין את פני חברו ברבים, על ידי שהוא מבזה אותו, אומר עליו מילות גנאי וכדומה, בזה צריך לדעת, עצם זה שהוא מבזה אותו, זה מראה שהוא למעשה אומר במילים ברורות, אין צורך באדם הזה, אין לו מה למכור. בינינו מאזינים, בוא נשתמש לצורך העניין ותמחלו לי מראש, אולי במילה לא מתאימה. אדם שאומר לחברו, מי אתה? אתה אפס. מי אתה בכלל? אלו מילים שנהפכו להיות חלק מהלקסיקון שלנו. אתה אפס. פירושו של דבר, בעומק של הדברים, לא צריך אותך. מה אתה בכלל מוסיף? אחד יותר ממך, פחות. אחד יותר, אחד פחות. מה אתה מוסיף כאן בכל הנוף הזה בכלל? אדם כמוך, שלא רואים בו שום תועלת. זאת אומרת, אדם שמלבין את פני חברו ברבים, הוא אומר במילים ברורות, אין שום צורך בך. וכיוון שאין שום צורך בך, אז ממילא אין לאדם הזה שום קשר עם הבריאה, ולכן אין לו חלק לעולם הבא. זה היסוד של הלבנת פנים. יאמר אדם לחברו, תראה כבוד הרב, אני מבין שימי ספירת העומר, אלו ימים של תיקון המידות. כך גם מביא כף החיים להלכה, שהימים הללו, אלו ימים שצריך לדבר הרבה הרבה על העניין של בין אדם לאדם. כבר כתב הרמב״ם בפירוש המשניות, במסכת פאה, שהקדוש ברוך הוא חפץ במצוות של בן אדם לחברו, יותר ממצוות של בן אדם למקום. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שאחד ימלא את חסרונו של השני. וכבר אמר החפץ חיים, זכר צדיק לברכה. זה מה שאנחנו אומרים בברכה האחרונה. בורא נפשות רבות וחסרונן. מה נכנס כאן המילה וחסרונן? לכאורה היא מיותרת. אלא הקדוש ברוך הוא ברא נפשות רבות. לכל אחד יש מעלה וחיסרון. לכל אחד יש את המינוס והפלוס שלו. והקדוש ברוך הוא מצפה וממתין שאנחנו נעשה את התכלית שלנו כאן בעולם. מה התכלית? וחסרונן. שאחד ימלא את חסרונו של השני. לא מתוך קינטור, לא מתוך חלילה ביקורת או תביעה, או הנה תראה, לי יש את המעלה הזאת והזאת, ולך אין? ממש לא. כאשר אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו יש בו מעלה וחיסרון, אנחנו יודעים גם דבר אחד. אמנם אני משלים אותו, אבל הוא משלים אותי בדיוק באותה מידה. הדברים אמורים בכל רובדי החיים. אם זה בחיי הנישואין, אם זה בין הורים לילדים, אם זה בחינוך הילדים. כל הדברים הללו שמסכמים את החיים שלנו, הם בנויים על בסיס אחד. כבוד האדם. רבים מאותם זוגות שלא מסתדרים ושלום הבית שלהם רעוע מפני שהם מבינים שכבוד האדם זה בחוץ ולא בפנים. אבל על פי היהדות הכל מתחיל בבית. כבוד האדם זה דווקא בבית. שם שאתה יודע בדיוק מה חושבים עליך, שיודעים בדיוק את החסרונות שלך, שרואים את החסרונות שלך, שרואים אותך במצבי אמת, בלחץ ובמצבים אחרים, דווקא אז, שם, שם אתה תימדד כמה הכבוד שלך אחד כלפי השני הוא אכן אמיתי, שלם, שם נמדד כבוד האדם. זאת אומרת, כל התכלית והשורש שלנו כאן בעולם זה לכבד זה את זה. אבל כבוד האדם לא יגיע לעולם אם אנחנו לא נשנה לעצמנו שלכל אחד מאיתנו יש את המעלות המיוחדות שלו. יאמר אדם, רגע, כבוד הרב, אתה מדבר דברים טובים, אבל אולי אתה לא יודע מי זה השכן שלי. אני לא רוצה לומר לך, הרב, אולי יש בזה לשון הרע, אבל תדע לך, גם אתה לא תוכל להסתדר איתו. אין לו שום דבר טוב. הרב, אם תכיר את חמותי, שלא תדע מצרות. תודה, במי מדובר? על מה אתה מדבר איתי, כבוד האדם? אלו שאלות שאדם יכול לשאול את עצמו, אדם יכול לשאול אחרים, ולפעמים אם מענה תשובה, זה גורם לאדם לחשוב שהוא צודק. אז קודם כל, לפני שנסביר את הדברים, הרי אנחנו מוגדרים על כל פנים, יהודים שומרי תורה ומצוות, אמונים על דברי השולחן ערוך. שולחן ערוך כותב, בסימן רשמם, ביורה דעה, בהלכות כיבוד הורים, שאדם צריך לכבד את הוריו בכל מצב, גם אם הורים קשים. כמובן שאני כרגע לא בא להיכנס לפרטי ההלכה, כשיש מקרים חריגים, יש לשאול מורה הוראה, אבל באופן כללי, כיוון ומהלך הדברים, שגם כשקשה לי, גם כשלא נראה לי, גם כשזה לא מסתדר לי, עדיין חל החיוב לכבד. זאת אומרת, זה שאנחנו מצד אחד באים עם דברים ברורים, זה לא דברים שלנו, שיש חובה לכבד ולאהוב כל אחד ואחד מאיתנו, גם כשיש לנו סיבה מוצדקת כביכול לא לכבד אותו, וכמו שאמר מרן ראש הישיבה רב שטיימן שליטה, והזכרתי זאת, ושווה להזכיר זאת פעם נוספת, את דברי הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, שאל ראש הישיבה, העמידו דיניהם על דין תורה? זאת אומרת, כל דין שהיה להם הלכו לבית דין. תורה, לפי ההלכה, נו, אדרבה, תפרגן להם. תן פרגון. איזה יופי. במקום שילכו להרכאות, על פי חוקות הגויים הם הולכים לדיני תורה. נו, מה הבעיה? לא חרבה ירושלים. הלב, היופי, מסוס כל קריה. לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, בגלל שהם הלכו לדיני תורה. על מה כל הקצף הזה? אז הגמרא שם מסבירה. אבל לצורך העניין, ביאר מרן ראש הישיבה, לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, היה מגיע ראובן ושמעון, זה טוען וזה טוען. כל אחד יש לו את הטענות שלו. כל אחד יש לו את כתבי אישום שלו. אף אחד לא מוכן להשתמש במידת הרחמים. אף אחד לא מוכן ללכת לפנים משורת הדין. אנחנו לא מסתדרים? דין תורה. למה אנחנו לא פותחים קצת את הלב? למה אנחנו לא קצת מנסים להשתמש במידת החסד ובמידת הרחמים? וכי אם אנחנו הולכים לדין תורה ישר בלי לנסות לוותר, להגיע לפשרה, להמשיך לחיות חיים סדירים, אז אתה כבר צדיק גדול. זה הסביר מרן ראש הישיבה. לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, כל דבר דין תורה, ולא הלכו ועשו פשרה וויתרו זה לזה, ולא היו צריכים להגיע למצב של דין תורה, שכידוע גם דין תורה שדינו אמת, אבל כל אחד יוצא, על כל פנים מי שיצא חייב בדין, אז במקרה הטוב הוא מקבל את הפסק, כך צריך להיות, אבל יש לו טענות ומענות, ואפילו שנאה כלפי זה שאתה, את בשביל מה? למה אי אפשר לנסות לראות, להשתמש במידת הרחמים? למה אי אפשר לנסות לראות את הטוב של השני? מה תאמר לי? כבוד הרב, איזה טוב? שוב פעם, אתה לא מכיר את השכנים שלי. אתה לא מכיר. צריכים לדעת, אם אדם שם לעצמו סטיגמה על מישהו, והוא לא מנסה לחשוב, הוא מנסה להיות ראש בקיר בלשון העולם, לעולם הוא לא ימצא מידה טובה. לעולם הוא לא יראה נקודה טובה. והראיה, שאם אותו אחד בא ופייס אותו, וביקש ממנו מחילה 1,000 פעם, ונתן לו כבוד בלי סוף, פתאום הוא מדבר עליו דברים טובים, דברים בשבחו, זה שופע. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש נקודות טובות, יש מעלות. מחובתנו לגלות את מעלותיו של השני, ועל כל פשעים תחסי אהבה, שאם חלילה קורה איזה מתח, נוכל להשתמש באותם נקודות כדי לצמצם ולגמד את אותו שנאה מתפתחת והולכת, שחלילה עלולה להגיע למצבים ולהפיקים שאינם טובים. זה היסוד של ספירת העומר. היסוד של ספירת העומר זה הנקודה הזאת, לדעת לגלות את הטוב של השני, להעריך אל נכון כל אחד ואחד אותו ברא האלוקים, ורק על ידי זה, כאשר האדם הוא למעשה מסתכל על הטוב של השני, הוא רואה את המיוחדות של השני, הוא יוכל להגיע אל השלמות האמיתית, אותה ביקש הקדוש ברוך הוא, ואהבת לרעך כמוך.
עכשיו איתכם, על ימי ספירת העומר, עם הרב שי עמר.
כאשר אנחנו נכנסים לסוגיה הזאת של פטירת תלמידי רבי עקיבא, וכפי שראינו על פי יסודות רבותינו הקדושים, שכל הפגם והחטא שהיה במיטתם ובפטירתם, עד כדי שעד ימינו אנו, אנחנו נוהגים מקצת מדיני אבלות, אם זה נישואין ותספורת, ויש מנהגים עד מתי וכו', וכל זה בגלל שלא נהגו כבוד זה לזה, והסברנו שיסוד הדברים, שכאשר האדם מעריך נכון דבר מסוים, זה מראה שהוא באמת רוכש לו כבוד אמיתי, ולא כבוד מדומה. ועל פי זה, זה הטעם שנענשו תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד זה לזה. בוודאי שהפגם שלהם הוא לא לפי הערך שלנו, אלא פגיעה דק מן הדק. אבל היה להם תביעה, היות והם היו מוסרי התורה לדור דור. התורה שהם ילמדו זה התורה שיעבור לדורות הבאים עד דורי דורות. ולכן אם יש עכשיו איזה פגם ולו קטן ביותר בכבוד הזולת, במשך הדורות זה יתהפך לפגם יותר גדול. ולפי מדרגתם ועוצמתם גזר חוכמתו יתברך להענישם בדרך הזו. רואים כמה יש חשיבות בפגם במסורת התורה. הגם שמצד העוצמה התורנית, הרוחנית, הגאונות, בוודאי שהם היו גדולי עולם. אין שום תפיסה והבנה. אנחנו הרי בסך הכל מדברים לרמה שלנו. אין לנו שום אפשרות וזכות לתבוע אותם. אנחנו לא ברמה שלהם. אבל רואים שיש כאן תביעה אחת ברורה. התביעה היא עלינו. אם הקדוש ברוך הוא תבע אותם, בגלל שהוא ראה שיש פגם בתורה הזאת, זוהי תורה עם קינטור, זוהי תורה עם עין צרה, כפי שמובא במדרש, שעין צרה, זה הייתה התביעה עליהם. ובשביל זה, שלא נהגו כבוד זה לזה והסתכלו בעין צרה ולא בעין רחבה, לא בעין פתוחה, לא בלב טוב, ממילא נגזר מה שנגזר, אנחנו צריכים לפקוח את העיניים. כמה פעמים אנחנו יכולים לשבת רגל על רגל מעורערים ומסוחררים בגלל דבר אחד, כי השכן שלי קצת חרג עם המרפסת. אז מה קרה? זה נהנה וזה לא חסר? אתה פתאום נהיית סגן ראש העיר. תבדוק את עצמך. אולי אלו מידות לא הכי טובות, אבל תראה, אני לומד, אני מתפלל, אני גם הבן של, הכל טוב ויפה. מידות שאינם טובות לא פוסחות על אף אדם. תכליתו של האדם כאן בעולם לתקן את מידותיו. כדברי הזוהר הקדוש, נעשה אדם בצלמנו, נעשה זה לשון רבים ולא לשון יחיד. הקדוש ברוך הוא דיבר עם החיות ואמר להם, כל אחת מכם תיקח את התכונה המאפיינת אותה ותיתן לאדם. האדם הוא גם חיות אנושי. לולא שמירה מתמדת, לולא עבודה מתמדת, לולא טיפול שורש במידות של האדם, לא יוכל האדם להחזיק מעמד ולחיות כאדם, אלא כבהמה ממש. זאת אומרת, תיקון המידות זהו הכרחי ביותר. אדם שמרגיש שהוא לא כל כך מסוגל להעניק ולתת לשני, אומר לו מרן החזון איש זצ"ל, באיגרות שלו, שילך ופשוט ייתן, יפרגן, יעניק, יכבד, אבל תשמע, זה מלאכותי, אל תדאג. על ידי המעשים יימשכו הלבבות, לאט לאט גם הלב האבן שלך יהיה לב בשר. גם אם אתה מרגיש שאתה בעל אופי של אדם קר, אין לך שום חיבור לבוא ולפרגן, אתה לא במשמצת הזאת. ולא בגלל שאתה אדם רע. זה פשוט לא אני. אבל כבר אמר מרן החזון איש, וכבר הקדימו ברמב״ם, והדברים בנויים על הרמב״ם, שכאשר אדם ייתן לשני, יעניק לשני, יוכל להגיע לאהבת השני. במאמר המוסגר, הרמב״ם כותב זאת גם כעצה לאהבת השם. לפעמים אדם אומר, תראה, אני לא ברמה, אני לא בדרגה. כן, היום אנחנו גם אוהבים לצטט המילים האלה. תראה, אני איש פשוט, אתה איש פשוט. אז למה כשאתמול מישהו אמר לך איזה מילה, נחרב העולם, הרמת את כל המדינה על הרגליים, מה קרה? אמר לך איזה מילה, הרי אתה איש פשוט, הרי אתה מחשיב את עצמך כעין וכאפס. מי אני בכלל? אנוכי אפר ואפר. רבותיי, בואו נפסיק עם הצביעות המדומה הזאת, בואו נפסיק ונשב אחד מול אחד כלפי עצמנו ונתחיל להסתכל על עצמנו. לפעמים אדם נפגש עם מאות אנשים ביום, אבל הבן אדם היחידי שאיתו אנחנו לא נפגשים זה אנחנו בעצמנו. אתם יודעים למה? בגלל שאנשים פשוט מפחדים לחשוב על עצמם. פעם אמר רבי יצחק אוטנר זצ"ל, למה בחור ישיבה שרוצה ללכת לאיזה חנות לקנות אוכל, אז הוא מבקש מחבר לבוא איתו יחד? אז הוא טען שהסיבה משום שכשהולכים לבד צריכים לחשוב, ואנשים מפחדים לחשוב על עצמם. ולמה? כי המוח לא מסוגל לחשוב על החסרונות ועל מה שהוא צריך לתקן. זה מחייב. כמו מכונה שאי אפשר לה לתקן את עצמה, אז האדם אומר, תשמע, זה כבד עליי. זאת אומרת, כל דבר שמחייב אותנו גורם לנו סחרחורת. אנחנו לפעמים עלולים שנים רבות למצוא את עצמנו במלכודת, בסחרחורת, איך שתקראו לזה, שנקראת, אני מעדיף לא לחשוב על עצמי, להסתכל על אחרים, להתקדם קדימה, אבל תראה, אתה בכלל לא מתקדם קדימה. אולי טכני, אתה מתקדם קדימה, אבל או, אתה ברוורס. תשמע, הכל טוב ויפה, אבל, אתה יודע, זה קשה לי, קשה לי לחשוב על עצמי. זה בדיוק הנקודה. אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו, בפרט בימים הללו, ימים של חשבון נפש, בעניינים של בן אדם לחברו. ימים של תיקון עמידות, ימים שבהם אנחנו נפרוס על השולחן, שוב, לא לעיני כל ישראל, ולא ברשות הרבים, כלפי עצמנו, כי זה מחובתנו כלפי בוראנו, ולראות אי אלו נקודות אנחנו חלשים בהם. זו לא בושה. זה הרבה יותר בושה להמשיך להתנהג איך שאנחנו מתנהגים. ואיך אמר לי מישהו, הרב בינינו, מי מרגיש בזה? אז אני אבשר גם לאותו ששאל אותי, וגם לכם. הרי אתם יודעים טוב מאוד כמה אנשים אנחנו מכירים, אפילו אולי בבית שלנו, במשפחה שלנו, שהם חושבים שלא מזהים את החולשות שלהם, אבל פשוט מכבוד, מנעימות, אנחנו לא נאמר להם את זה בפנים, מה אנחנו באמת רואים, אבל אנחנו רואים כמה הם באמת כעסנים, כמה הם אין להם שליטה עצמית, אנחנו בעצמנו רואים כמה הם לא יודעים להתמודד בשעת לחץ, אנחנו רואים את זה. אז למה אתה לא אומר לו? אני לא אומר לו, כי זה לא נעים. איפה הבן אדם לחברו שלי? אבל אתה, זה שבטוח שלא יודעים עליו כלום, אל תחיה באשליה הזאת. אשליה מלשון שיליה, כשם ששיליה לאחר 9 חודשים מתפרקת, מתפוררת. גם דברים שאין להם יסוד, אין להם עמודי אמת, הם התפוררו. אם לא היום מחר, אם לא מחר מחרתיים, ופתאום האדם ממשיך ללכת בהנהגות האישיות שלו, אמרו לו, זה לא מעניין אותו, מידות, לא מדבר אליו, ואז הוא מתחתן, הוא היה בטוח שאם הוא יתחתן, אופ, זה יהיה קסם, הכל יהיה עליהם, הכל יהיה חלק, חלק לפי שיטת הבית יוסף, ללא שום חששות. ידידי היקר, זה לא עובד כך. אם לא תתקן את עצמך, אם לא תיפגש עם עצמך, ותעמיד את הדברים, אחד מול אחד, לא תוכל מעולם להגיע לשלמות האמיתית, לתקן את המידות שלך. זה יפרוץ לך בבית שלך. אתה תתחתן, אז בחודש הראשון, השני, השלישי, אתה תדע להיות שחקן טוב על הבמה, אתה לא תנסה להראות באמת את החסרונות שלך, בחודש הרביעי כבר יקלטו קצת, אתה קצת תטייח אותם, בקיצור אחרי שנה, ידעו בדיוק אם יש לנו עסק. דע לך כלל, טיפול שורש זה טיפול יסודי. טיפול זמני זה זמני. אל תחשוב שאם תטייח היום, זה לא יתקלף מחר. טיוח זמני, משהו זמני בקיר זה מתקלף. מחר מחרתיים צריך בעל מקצוע רציני, אחראי ומסודר. בדיוק כך, והרבה מעבר לזה, צריך האדם לפגוש את עצמו, ולהתחיל לראות אי אלו נקודות, אני צריך לתקן ולשפר. אבל היום מאוד כיף לנו וטוב לנו להיות המשגיח של האחרים. מאוד קל להעיר לאחרים, מאוד קל למתג אחרים את עצמנו, חס וחלילה. אנחנו לא מוכנים. מה פתאום? זה מזכיר לי את אותה אמא שרצתה לתת דוגמה אישית. למי היא רצתה לתת דוגמה אישית? הבן שלה הלך לקייטנה. ויום אחד היא מקבלת דף שמחר יש בריכה וצריך לצייד את הילד במגבת ובדברים שנצרח להם, שמפו, כל מיני עניינים כאלו. וטוב, אמא טובה שולחת צידה לדרך ביקורים לילד המיוחד שלה, אבל כשהילד חוזר, הוא חוזר ללא מגבת, האמא לא שולטת בעצמה, מרימה טלפון למנהל הקייטנה ואומרת לו, תראה, אני רוצה לומר לך את האמת. זו לא התנהגות. אתה מחנך את הילדים להיות גנבים. הקייטנה שלך הם קייטנה של גנבים. הוא לא מבין מה היא רוצה ממנו. מה היא מתנפלת עליו? על איזה גנבים? על איזה שודדים? הוא אף פעם לא הלך באישון ליל ופרץ למקומות. מה היא רוצה ממנו? והיא מסבירה לו. הילד שלי, שלחתי אותו היום עם הגבת. לבריכה. נו. הוא חזר בלי מגבת, מישהו גנב את זה. הוא כבר התחיל להתבלבל, אמר לה, בוא נרגיע את העניינים, אני מתחייב להחזיר את המגבת. רק תאמרי לי בבקשה, מה כתוב על המגבת? כדי שאני אקבל קצת פרטי זיהוי, להחזיר לך את המגבת. אמרה לו האמא, כתוב על המגבת, שייך למלון אילטון. זאת אומרת, האדם תובע מאחרים להיות בן אדם, אבל מה עם עצמו? נו, ועוד חזון למועד. מאזינים יקרים, ימי ספירת העומר הם ימים שחבל שנשב רגל על רגל מאובנים בעצמנו ומצטערים על זה שרק צלילים ווקלים אנחנו שומעים ולא דברים קצת יותר משמחים. מחובתנו לשאול את עצמנו מדוע ולמה כל אחד ברמה ובדרגה שלו התקדם ולו במעט באהבת ישראל, בבין אדם לחברו, וזה מתחיל בבית, בין איש לאשתו, בכבוד ההדדי שירחשו זה לזה, מתוך כבוד, מתוך הערכה למעלות הטובות. אז גם אם אתה רואה שאולי יש דברים שאין, אבל יש לך גם הרבה דברים שיש לך ואין לאחרים, תעזוב את האחרים בצד, תתמקד במה שיש, אל תתמקד במה שאין, כי מה שאין אין, ומה שיש לא בטוח, יהיה לך עוד דקה אחת, אז תנצל את מה שיש. וזה עיקר עבודתנו, העבודה הזאת שמלמדת אותנו בימים הללו, ימי ספירת העומר, להתמקד במה שיש, להעריך את מה שיש, ובכך לעשות נחת רוח לבורא עולם.
עכשיו איתכם על ימי ספירת העומר עם הרב שי עמר.
בסייעתא דשמיא הצלחנו אולי ולו במקצת ללמוד כמה נקודות חשובות, כמובן שאני מדבר לעצמי קודם, את תכליתם ומהותם ומעלתם של הימים הללו, ימי ספירת העומר, שזה לא רק מסתכם במנהגי אבלות שהם מחויבים לפי ההלכה. אדם שיעשה את מנהגי אבלות ומבחינתו הוא רק ממתין מתי יגיע למד ג' בעומר או למד ד' בעומר, כל אחד לפי מנהגו, אז בסדר, הוא קיים את ההלכה, אף אחד לא בא אליו בתביעה, אבל בוודאי שאת התכלית הנרצית, את השורש של ימי ספירת העומר, הוא לא קיים. ולכן המחויבות שלנו לראות את מעלת חברנו ולא את חסרונו, ככל שאנחנו נדע לראות את הטוב גם בחינוך הילדים. אדם לפעמים לא יודע להתמודד עם הילדים שלו, הוא כבר שם עליהם סטיגמה אחת גדולה. זה לא נורמלי, וזה יש לו קשב וריכוז. היום המילה קשב וריכוז זה כמעט גימטריה של כל אדם. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להתמודד, מפילים תיקים. זה לא עובד כך. אל תפיל תיקים על אף אחד. אתה לא יודע, קשה לך להתמודד, תלך ותתייעץ עם חכמים ונבונים בתחום, אבל אל תפיל תיקים. ותזכור דבר אחד, אל תפחד לחשוב על עצמך. אם יש לך דברים שמעיקים עליך, שמציקים לך, שגורמים לך לנפילות בעבודת השם, אין לך מה להיבהל. אם נפלתי, קמתי, שבע יפול צדיק וקם, הנפילה, הגרעין להצלחה, תמונה בכישלון. ככל שאדם ידע להסתכל בראייה הנכונה, במבט הנכון, על כל דבר ודבר, בשלבים שמובילים בסולם החיים של האדם, בלי ספק הוא יוכל לקבל מבט אחר, הסתכלות אחרת, גם על דברים שמבחינתו הם פשוט אי אפשר, זהו, אי אפשר יותר להתקדם. מבחינתו זה רק להרים ידיים ולהתייאש. אתם כבר מכירים את מי שרמז על דברי הגמרא, יאוש שלא מדעת. זאת אומרת, יאוש זה לא מראה על חוכמה, זה מראה על אדם שאין לו את הכלים להתמודד ולהסתכל אל נכון, אל משעולי החיים. התפקיד שלנו בעולם להתמודד, לא להתמוטט. ולכן, מחובתנו לראות כיצד נוכל לשפר, להסתכל בצורה יותר טובה, בעין רחבה וטובה כלפי השני. תודה לכל המאזינים, תודה לידידי ישי פופובסקי. היו שלום.
לשידורי כל חי ניתן להאזין גם באתר כל חי 93fm.co.il.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.